זהינו בוו, נכון? איי או וו? איי, איי. טוב לכל. טוב, הפסקה הזאת היא מאוד קשה, זאת אומרת, היא קשה לא במובן האינטלקטואלי, אלא במובן שקשה להבין בדיוק את התחושה ואת התשוקה שהרב קוק מתאר פה. היא סוג של משנה כזאת, נגיד אם אפשר... נגיד, אם היינו מסרטטים את אורת הקודש כמו גמרה, אז זה היה המשנה, ואחרי זה יש מלא פסקאות שזה הגמרה. על הפסקה הזאת. כי פה הרב כאילו מציב את הרף העליון של התשוקה להיות טוב לכל. אחרי זה, את כל הפירוטים וכל גם העיכובים והבעיות, ואיך זה בשטח, ואיך זה... כל המחסומים אבל פה זה השאיפה הנקייה הטהורה הצינית בלי שום מסכים. בוא נקרא. כשמתגבר העיווי להיות טוב לכל, אז יודע אדם שהרע מעולם העליון בא אליו, והשרב אם הוא מכין מקום הגון בלבבו ומוחו בפועל כפיו ובכל רגשותיו לקבל את האורח הניסה הזה שהוא גדול ועליון מכל נכבדי הארץ, יחזיק בו ואל ירפאו, וכל המניעות והעיכובים הגשמיים והרוחניים המעכבים את קבלת הרעיון הקדוש הזה לתוכיותו, אל יעצרו, על כולם ילחם ובמעוזו יחזיק ויישא דעולה מרחוק להחזיק במידותיו של מקום הטוב לכל ורחמיו על כל מעשה. אז יש פה את שאיפת החסד הכי גבוהה, להיות טוב לכל. ויש שני עיכובים מרכזיים שמתרחשים ברגע שהתשוקה הזאת בכלל מתעוררת. רוצים להיות טוב לכל, קודם כל העיכוב הפשוט הוא שזה קשה, שזה סוחט, שזה שואב, שזה כאילו מה, להיות טוב לכל. זה העיכוב אפשר להגיד המעשי. ויש עיכוב, עוד זן של עיכוב שהרב ידבר עליו בהמשך, כאילו מה עושים עם זה, זה איך אפשר להיות טוב לכל? הרי יש רעים, הרי יש... אנחנו חיים בעולם מורכב, בעולם שיש פה רישה, בעולם שיש פה... יש בו מניפולטיביות, כן? אתה מחייך לבן אדם אחד, יכול להיות שאתה קורא לעצמך את הבור, מישהו ספציפי, כן? מישהו שהוא עלול להיות נגדך, יכול להיות שאתה מחזק תופעה רעה, זה הרב התמודד עם זה הרבה. כל חייו תקפו אותו על זה. כן? הוא חטא, לא יודע, אני חושב שקודם לא. אוי, ברחתי על המים. כנראה שיש כוונה מיוחדת לקפה שלך. אז איפה היינו? אז טוב לכל. הנה דוגמה של טוב לכל. גם כאילו מה? גם לשחור, גם ללבן. אז זה מאוד קשה להיות טוב לכל. עכשיו, זה טוב לכל, אני חושב שיש פה חלק מהקושי בזה, זה ש... כאילו, העולם הוא מלא בעיות, מלא עיכובים, מלא... זה לא חייב להיות, בדרך כלל שמציירים את זה, אתה אומר, איך אתה יכול להיות, מה, אתה טוב לחמאס? כאילו הולכים, אברהם, אבינו, סדום. אומר, עוד לפני שאנחנו מטפסים פה על פיסטינים, כן? גם להיות, ודאי לפעמים שבעולם, במצבים מסוימים של אינטרסים, קשה מאוד להיות טוב גם לאדם שהוא לא אויב מובהק. וחוץ מזה, אנחנו יודעים שיש... איך אני מנסה לתמלל את זה? העולם לא מתאים להיות טוב לכל. אתה טוב לאישה. כן? בעיה, סור, צניעות, עניינים. פה, שם, תיזהר. אתה טוב לזה, אתה טוב לזה. כל דבר, יש פה איזה בעיה, כאילו זה לא נכנס במציאות. המציאות היא תמיד הרבה יותר מסובכת ומורכבת ומלאה גם בחומר ומלאה גם ביצר ומלאה בצביעות וברשעות ובטיפשות וב... כשאתה טוב לכל, אתה חשוף לכל הבלגן הזה. תעלו להילחד בכל המרעין בישין הללו, כן? אז הרב קודם כל אומר, זהו יטפל, אמרתי, לאורך כל הפסקאות זה הנושא שיעסיק אותו. אבל פה הוא נותן את הקריאת כיוון. הוא אומר, זה שווה להיאבק על זה, כי יש פה הערה הכי עליונה שניתנת לאדם. אנחנו קוראים לזה, כשמתגבר העיווי להיות טוב לכל, כשאדם, התשוקה הזאת מתחילה להתגבר בתוכו, כן? והוא לא מסתפק בטוב וצומצם, ולא מוכן, לא מוכן להסתפק... נכון, היום נגיד, אם אדם יגיד, אני רוצה לאהוב את הערבים, באמת, אתה לא מדבר עליך, לא יודע מה, מישהו שלא אכפת לו, שמוסר את... באמת, רוצה לא, לא... מה, חשוב לי, חשוב לי התאילנדים, חשוב לי הנפלים, חשוב לי הבודהיסטים, חשוב לי הנוצרים, חשוב לי ה... זה בלגן. איך שאתה אומר את זה, אתה מבין כבר, שאתה נכנס פה לבלגן, ומה, ו... ואם אתה אוהב את זה, אז אולי אתה מקדם אותו, את כל מה שהוא מייצג, ואת כל מה שהוא מביא איתו, ו... אז יש... הרב אומר, אף על פיכם. יודע האדם שהערה מעולם העליון בא אליו. זה דבקות במידה, אפשר להגיד, אפשר להתנסח ככה, במידה הכי עליונה של הלכת בדרכיו. שהקדוש ברוך הוא טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. עכשיו אנחנו יודעים שגם הקדוש ברוך הוא, יש מספיק מקורות ומספיק פסוקים, שמשמע שהקדוש ברוך הוא, זה אפילו כביכול, מרע לעמים, לרשעים, לפושעים, לחוטאים, כן? אז איך זה מסתדר עם טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו? בסדר, אפשר עכשיו לדבר הרבה... עוד שנייה, השאיפה היא שכמו שהחסד העליון אנחנו לא מוכנים לוותר עליו, אפילו שהוא מסובך, אפילו שהוא יוצר בעיות, אפילו שהוא מפותל ויש בו הרבה יותר מורכבויות והרבה יותר ניסיונות, כן? אנחנו רוצים את החסד ברמה הכי גבוהה כמו שהוא אצל הקדוש ברוך הוא שטוב השם לכל, ואחר כך נראה. קודם כל זה הקבלת נדר. אנחנו רוצים להיות טובים לכל. אחר כך נראה איך זה מסתדר במציאות. ובידוע שזה מסובך. אבל לא נרד בגלל זה מהשאיפת הטוב הכי תמימה, הכי מוחלטת. זה מה שהרב כאילו מכוון פה. הוא אומר... אשריו אם הוא מכין מקום הגון בלבבו, במוחו, בפועל כפיו, זה דורש הרבה הכנות, גם במוח, להכיל את החשיבה הזאת, לבנות אותה נכון, לבנות אותה עמוק, גם במעשים שלו, להיות מסוגל להיות בכזה רף של תביעה, כן? ברגשות שלו, מסוגל להכיל גם ניגודים, גם הפכים, גם... זה עבודה רגשית לא פשוטה, כן? לקבל את האורך הניסה הזה שהוא גדול ועליון מכל נכבדי הארץ. הרב פה מתפיית על, על כאילו כמה שאנחנו מעריכים את כל המידות הכי נכבדות, זה כיף את כולם. עוד שנייה נותן לך וכל הזורת את היד שלך מתייבשת כבר רק לקראת הפסקה עד הסוף, וכל המניעות והעיכובים בין המניעות הגשמיות של היישום, של הביצוע, בין המניעות הרוחניות של נזקים רוחניים או סיבוכים רוחניים שהם תוצאה של ההלך נפש הזה של להיות המעכבים את קבלת הרעיון הקדוש לתוכיותו, יש כל כך הרבה סיבות לא ללכת על זה. אל יעצרו על כולם ילחם ואוזו יחזיק וישא דעו למרחוק, להחזיק במידותיו של מקום הטוב לכל מרחבה ולכל מעשה. כן, סליחה, סליחה.
סלום, כל הבעיות שהרב הציג מקודם לגבי הטוב, לכאורה מנקודת מבט פרטית יותר, עכשיו שאני עושה לו, אני מונע ממנו משהו, אז אני עושה לו רע. אבל אם נסתכל נגיד במבט יותר רחב, אז באמת צריך, הטוב האמיתי הוא כאילו כן לפגוע בו, לא יודע מה שצריך לעשות. שכן זה יתנגד לאדם כשיש לו הסתכלות יותר פרטית, ובאמת מצד הטוב לכל, אז זה הטוב לכל, אולי זה טוב. אולי זה רע
במובן
פרטי, לא
לכל. כן, וזה אתה אומר, גם כשאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, זה חלק מההסברים שאנחנו נותנים לעצמנו.
אז זה קדוש ברוך הוא, כן.
נכון, שגם כשהוא נוקם ומקיים דין וזה, ודאי שזה לטובתו ולטובת העולם ולטובת התיקון וכו'.
זה מה שבעייתי, כאילו, אני חווה את זה לאדם, מצד עצמו מפרטי, ולהפוך את המבט
לכללי. זה דבר ראשון. דבר שני, יש פה אני חושב שהקושי הכי גדול זה באזור של הרגש. כן, בשכל, השכל יכול להכיל הפכים, סדר את זה כמו שאתה אומר, תשמע, זה לטובתך אחי, אני חונק אותך בטוב, אני בא לך בטוב, כן, זה רק יעלה אותך כמה, כן, נכון, קורבנות, מה הבעיה קורבנות? תן דוגמה, דוגמה רחוקה יותר אפילו. היום באים לך ארגוני זכויות בעלי חיים, אומרים לך בית המקדש זה קטסטרופה, חס ושלום, מה אנחנו נקריב עכשיו חיות, נתחזר לחיות, לא משנה, אפשר להגיד להם, ויש מסעדות, בסדר, אבל זה השיא הרוחני, שנערוג בעלי חיים? שאלה קשה. כל בן אדם עם... עכשיו בשכל אפשר לפתור אותה די מהר, לא, זה מעלה אותו אפשר להגיד פה עכשיו תרשימים שלמים, אפשר להסתם שכל פרקטי, אומר תשמע על מסעדות לא יודע מה, אפשר לחשוב על זה מכל מיני כיוונים שכליים, למה זה הכי נכון לזה, אבל מי שבאמת אוהב בעלי חיים, באמת אוהב, כשהוא רואה חתול אז הוא יחזיק אותו וייתן לו חלב, והוא סתם, יש לו משיכה לבעלי חיים, והוא רגיש מאוד לכאב שלהם, לצער בעלי חיים, הוא מאכיל את החיות שלו לפני, יש לו רגש מאוד חזק של אהבת החי, הוא יצטרך להתמודד אחרת לגמרי עם זה. זאת אומרת, זה דורש איזה... עכשיו, אז הרבה פעמים זה גורם לנו כאילו לוותר, לוותר, כי גם אתה מזמין על עצמך יותר כאבים. יש עתך דוגמה לא כל כך טובה, אבל אולי היא קצת ממחישה. עבודה של רופאים, כן? שמעתי פעם מישהי שהיא מנהלת אוספיס. אוספיס זה ליווי של מחלות סופניות, לא פשוט. עכשיו הרבה פעמים ההצעה הטיפולית למצבים כאלה לכן אדם שעובד זה להיות עם ריחוק רגשי, זאת אומרת לא להיות גרמני, כן? אבל כאילו שזה, אחרת אי אפשר, מתים פה כל יום אנשים, כאילו, אתה מלווה עוד ועוד, משך שנים. ולכן, בשביל שתוכל לשרוד במקצוע ולהיטיב להרבה אנשים, כן, זה חשבון פרקטי קר, אבל שהוא מאוד מועיל, מאוד עוזר, לכולם. אז צור איזה חייץ כזה, דק כזה, כדי שתשמור על עצמך. ובדרך כלל ככה גם רופאים הרבה פעמים במחלקות קשות מתארים תחושה כזאת או סגנון כזה של עבודה, ואתה לא חושב, גם חיילים הרבה פעמים יש מצבים כאילו, זאת אומרת, אני לא עובד מפה בכלל, נטרל, עובדים מה שצריך, מאוד רציונלי, מאוד פרקטי, דילוג על הרגש. עכשיו והפליע אותי, לא זוכר איך קוראים לה, היא אמרה, מה פתאום? חס ושלום. אני מתאבלת על כל אחד שזה, ובוכה, ועם המשפחה, וזה לוקח לי זמן להתאושש. מה פתאום? ברגע שאני לא ארגיש, אני מתפטרת. עולה, אומר לה, אין, כך אני משוגעת. אני חייבת להיות בהזדהות מאוד גדולה עם המטופלים שלי. וככה אני מכווינה, וככה. עכשיו, זה ברור שזה דרך הרבה יותר קשה. כי הלב שלך פתוח, ואתה באמת, אתה סופג הרבה יותר רסיסים של צער, של כאב, של מוות, של חוש, כל החסרונות וכל... זה. עכשיו, להיות טוב לכל, זה לפתוח את הלב שלך ככה. אז זה מקסים, במובן ההירואי, שכאילו אתה... צדיק יסוד עולם, אתה בשפע. אבל צריך להבין שזה גם הרב מתבטא על עצמו, שיש לו איסורים נוראים שיש יותר מכל אדם שבעולם, כי הוא כל כך סובל את כל החוסרים של המציאות, ויש לו הרבה יותר קונפליקטים. הוא אוהב כל כך, ובשבילו להכריע, יכול להיות שהוא יכריע שצריך פה מידת הדין בהקשר מסוים, כן? ושהוא ידע לגמרי לטובתו, אבל איזה כאב, איזה דרך מה צריך לעבור כדי להיות בזה, ליישם את זה. זאת אומרת, זה מניעה, חתיכת מניעה, ולכן הרבה פעמים אנחנו אפילו לפעמים באופן לא מודע, אנחנו מלכתחילה לא מרשים לעצמנו להיות עם לב כזה פתוח. מלכתחילה אתה כאילו מצמצם, 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 משהו שהוא ניתן להכלה. זה אפילו שאלת המינונים והאיזונים בין אנשים, זו שאלה קשה. בין פרטי לחברתי, שאלה מאוד קשה. אם אני טוב לכל, איפה החיים שלי? איפה המשפחה שלי? עכשיו, זה לא שאין לי פתרונות. בשכל אני יכול להגיד לכם עכשיו דיאגרמות וזה, נקודה, התרחבות, מעגל, זה אפשר, זה מאוד יפה, כאילו. אבל בשטח, עכשיו, אם אתה טוב לכל, כל אני, כל נזקק שאתה נתקל בו, הוא הבן שלך. במידה מסוימת, זה תדר... שקשה מאוד להכין אותו, קשה מאוד לחיות אותו. לכן הרב אומר, אף על פי כן, אני יודע, זה כל כך קשה לאחוז בזה, זה מידה עליונה, קשה לאחיזה, חמקמקה, יש עליה מלא שאלות, מלא בעיות, מלא, היא מזמינה לך הרבה יותר ניסיונות. תחזיק, שווה. כי זה השיא של קרבת אלוקים. זה ממש ללכת בדרכיו, במידותיו של מקום, הטוב לכל ורחב במקום הזה. עוד מישהו רצה לשאול? זה מאומה שם בסוף. טוב, עכשיו פרטים. עכשיו הפסקאות הבאות, מכל מיני, קודם כל יותר אסביר איך זה נראה במציאות, ואחרי זה גם להתמודד עם בעיות. אז פה הרב כאילו, אני חושב... מצייר את זה לא כפסגה אלא כאופק. זה מאוד חשוב, הרבה פעמים כשאנחנו מציירים לעצמנו משהו כפסגה, אתה אומר עפת איתי עכשיו למידת הקדושה שם של פרק הוו, אחי אחי רד, אני אתן לי לעשות חסד נורמלי בן אדם אחד ושיחקתי אותה. אז אבל יש, אפשר לראות את זה לא כמדרגה כזאת, אתה לא משפיץ הזה, אתה לא, לא רלוונטי, אלא כאופק שגם במידת הזהירות אתה רואה את מידת הקדושה ואתה רואה את הכיוון, וגם אתה יודע לפחות אתה קולט לאיפה הדרך הולכת, וזה חשוב מאוד. ואז גם אם אתה במצבים מדרגות הרבה יותר נמוכות, אפשר להתכונן ולהתחיל לסלול את הדרך של להיות טוב לקום, את העיניים האלה, את הלב הזה, כן? אז בוא נראה איך הרב קדושה מלאה אהבת הכל. הקדושה העליונה היא מלאה אהבה, חסד וסבלנות, מרוב יפעת שלמותה. השנאה, הדין והקפדנות אינם תוצאות של שכחת השם ודעיכת אור הקודש של מרחם. כן, זה שני צירים. ככל שיש יותר קדושה, משהו מכנה קדושה עליונה, כן? אתה תראה יותר אהבה, יותר חסד, יותר סבלנות. ככל שיש שכחת השם, אתה תראה יותר שנאה, יותר דין ויותר קפדנות. קודם כל זה אינדיקציה רצינית. זאת אומרת, עכשיו למה זה? אומר, הקדושה העליונה באמת, במובן הכי פשוט, מאמינה שיש קדושה בכל. כיוון שיש קדושה בכל, קודם כל אני אוהב את הכל, ובמצבים שיש חטאים, חסרונות, פגמים נוראים, לא יודע מה, מצבים אומללים, אז גם אם אני לא יכול לחבק את זה, אני יכול להיות סבלני כלפי זה ולהיות בנטיית חסד כלפי זה. שוב, מתוך האמון האדיר, האמונה היא קודם כל אמון. אמונה זה אמון שכל אדם שאתה נפגש איתו, וכל דבר בכלל בעולם שאתה נפגש איתו, בוא נתחיל בבני אדם, יש בו טוב, ויש בו קדושה, יש בו אמת חד פעמית, שדרכו מתגלה השם בצורה שרק בו יכולה להתגלות. כן? זה האהבה, זה מכאן התולדה של האהבה הבסיסית, הפשוטה לכל אדם. עכשיו, במצבים, טוב, אבל זה יופי, לכאורה זה קצת נאיבי, או קצת פשטני, או ילדותי. הרב אומר, לא, לא, לא. גם במצבים מסובכים, יש לזה משקל, משקל של חסד ושל סבלנות. אני מסוגל להכיל בכלל קודם כל את זה שהבן אדם עכשיו חוטא, כנ"ל דרך אגב על עצמך, זה אותו מבט, יש חסד בכלל איך מטפלים בחטא, באיזה גישה, ויש הרבה סבלנות ששייכת למידת הרחמים. בסדר? הפסקה הזו היא מאוד חתוכה, כאילו אפשר לכאורה להגיד, הגזמת, שכחת השם. השנאה, הדין והקפדנות, אפשר להגיד, לכאורה יש הרבה אנשים יראי שמיים ש... שאפשר למצוא בהם שנאה, דין, קפדנות, או סגנון דתי כזה, או סגנון מוסרי כזה. יש שם הרבה שנאה, דין וקפדנות. אז כולם שכחי השם? עוד שאלה, אתה מוסיף. אני שאלתי במציאות, אתה שואל בכלל, מה דין זה כזה? דין זה תקלה, דין זה הנהגה, הנהגה טובה, חשובה. אז אני חושב, קודם כל אמרנו, זה ככה איזה קריאת כיוון. ברור שהרב מבין שצריך גם לשלב את הדין בתוך ההנהגה, בתוך ההשגחה, ובתוך גם ההתנהגות שלנו. אבל השאלה היא מה, מה מהול במה, מה הרקע ומה המרכז, כן, מה מצטרף ומה העיקר ומה התפל. בחיית הרב הדין קיים, אבל בתוך, הוא לגמרי בתוך הקשר של חסד ולא הפוך. זאת אומרת, גם כשאני מפעיל פעולה של דין, כן, זה תמיד יהיה מתוך חסד וסבלנות ומתוך רצון לתיקון ומתוך אמון גדול בדמות הזאת שאני כרגע מפעיל כלפי הדין, כן, יש בטוב עליון, יש בקדושה, יש בה, כן. בוא נגיד את זה ככה, נגיד התפיסה של פושעים היום, כן, אז מידת הדין התחתונה שהיא קשורה לשכחת השם, כן, אז היא אומרת האנשים האלה הם פשוט אנשים רעים, פוגעים בחברה, רעים, חלאת המין האנושי, כאילו אנשים שאלה יודע מכל מיני סיבות, מכל מיני זה, ירדו מהמסילה, ויאללה, זרוק אותם לקלבוש, לפחות שיהיו בתוך לא בתוך היישוב, חיות שמחוץ ליישוב. סליחה על התיאור הלא נעים, כן? אבל יש, לפעמים יש תחושה כזאת, כאילו, זרוק אותם זה ודאי דין רע, כן? זה שכחת השם ממש. השאלה אם אתה, כשאתה לוקח פושע, אתה אומר, תראה, אתה מצב לא טוב. כל מיני סיבות, חלקם באשמת רע, חלקם ב... עכשיו, אני מאמין שאתה יעלום, ואני מאמין שאתה, יש בך טוב, כן, יש בך בתיקות, יש בך... עכשיו אנחנו נעבוד קשה כדי למצוא את זה. יש לי את כל הסבלנות, יש לי את כל האמון, אני אעשה את זה בקצב, במאור פנים, שוב, זה בתחת סורג ובריח. זה לא... אני מבין מה, מבין שזה מציאות מאוד מאוד לא, זה כן? עכשיו, זה הדין שהרב קוק, ודאי דין טוב, ודאי הוא חלק מהקדושה העליונה, אבל בקדושה התחתונה, או לא יודע, לא קדושה התחתונה בכלל, כן? דעיכה תור הקודש. זה דין שאיבד את ההקשר. עכשיו שוב, אפשר לצמצם, תן דוגמה, כן? הזוהר אומר, תן דוגמה, נוריד אותה אלינו, לא איזה בעיות חברתיות רחוקות מאיתנו, כן? הזוהר אומר שכשאדם כועס, אז מסתלקת בנו הנשמה, כן? תורף נפשו באפו, הזוהר דורש את זה על הכעס. עכשיו, מה העומק של דברי הזוהר? בעבר לתיאור של מציאות רוחנית, כן? הוא אומר, תראה, כעס זה רגע כזה, זה רגע או מצב תודעתי כזה, שיש רק דין. באותו רגע, לכן אדם יכול להיות מאוד אלים, מאוד פוגעני, הוא יכול לרצוח אפילו, כשהוא כועס. כי באותו רגע, יכול להיות שאחר כך הוא יגיד, וואי, לא יודע איך זה יצא לי מהפה בכלל, מה, זה מה שאמרתי, וואי, לא חשבתי בכלל, זה, כן? עד לשם זה יכול להגיע, הקצה, שזה, ולמה, למה זה? כי באותו רגע אין שום זכר שיש איזשהו חיוב באובייקט שעומד מולך, או במצב שאתה נמצא בו, שום חיוב, הכל רע, ואז פוצץ. זה מידת הדין המקולקלת, כן. כשאתה מבין, ושוב, זה לא מבין רק פה, זה דורש הרבה עבודה והרבה... כשאתה מבין שיכול להיות שאתה כועס על מישהו כי הוא פגע בך מאוד וכי הוא לא יודע מה, אבל עדיין יש בו טוב, ויש בך את הרצון בכלל קודם כל אתה מאמין בו, יש לך רצון בכלל להיות איתו באיזשהו תהליך של תיקון, כן? ויש לך סבלנות, זה שיא האמונה. ככל שזה הולך לכיוון, זה שכחת השם, שכחת שהשם נמצא פה. במקומות אחרים הרב כותב, נדמה לי, אני לא זוכר עכשיו, שיש צד שהנגלה הוא עלול יותר לנפילה בתחום הזה. כשנסתר, יש בו איזה, מלכתחילה, יש בו איזה יותר חסד וסבלנות, הנסתר הבשל. לא, גם בנסתר יש... כמו שרבי שמעון לא ישר יצא וחיבק את כולם, דווקא קודם שרה. אתה נסתר כזה שהוא שורף את העולם. אבל נסתר אחרי ה... אז יש פה כל דבר והכל לטובה והכל מתגלגל, יש גלגול של, של הדברים לטובה ויש סבלנות, סבלנות, אתה מרגיש ככה שאתה קורא את זה. יש אמון גדול בכל דבר. כל בנגלה, הנגלה שהוא יותר קשור למציאות, למסגרת החיים המצומצמת ושדורשת הכרעות, ויש בטוב ויש ברע, שם הרבה יותר אנחנו מתקרבים לקו האדום שהדין כבר הופך להיות שכחת השם. לכן שם לפעמים יש קלקולים, אנשים יכולים להתפס על דברים בנגלה וחס ושלום כאילו לתת למידות הרעות שלהם שם לרוץ על זה, יש להם על מי לסמוך כאילו. זה הרב כותב בעיקר המקומות, צריך להילחם עם מאמרים. קראים את זה במידות ראיה? ראי
לכם?
יש פה מידות ראיה? יש כמה פעמים במידות ראיה שהרב כותב שצריך להילחם בכל מיני ציטוטים מהנגלה בשביל לאהוב. באהבה אהבת הבריות צריכה טיפול מרובה להרחיבה ברוחב הראוי לה, זאת עם לב רחב. נגד השטחיות הנראה בסקירה הראשונה על ידי שימוש שאינו כל צורכו מצד התורה ומצד המוסר המנהגי, כאילו יש ניגודים ולפחות שוויון נפש לאהבה זו, שהיא צריכה להתמלא תמיד בכל חדרי הנפש. אומר, יש בתוך התורה הנגלית יש דברים שכאילו עוצרים את האהבה או לפחות מקפיאים אותה, גם אם לא ממש שזה, כאילו, לא יודע. נכון, כמו שאומריך היום, אתה נוסע לכפר קנה, אומריך, תגיד לי, אתה אוהב אותו? סתם בן אדם אקראי בכפר קנה. אז מה התשובה תהיה? בכנות? מה? לא, עוד תשובות? אוקיי, אני עושה עוד, עוד.
לא
שונא ערבים. כן, מיד יש משהו שאומר, תשמע, אוהב אותו, אל תלחיץ, אולי הוא מחבל, אולי הוא זה, פה, שם, זה. אף אחד לא יגיד, בטח שאני אוהב אותו, בן אדם, צלם אלוקים. נכון, התנאיה שספק אם מישהו יגיד אותה ככה. אבל יכול להיות, יכול להיות, אני לא אומר את זה, זה לא הרי הלכה פה. יכול להיות שזה קלקול. יכול להיות שאתה צריך להגיד קודם כל, אני אוהב אותו, בטח שאני אוהב אותו. צלם אלוקים. יש איתו קצת בעיות, אני רואה איך נטפל בו. אנחנו נתקן אותו, יהיה בסדר. אבל אני מדבר, אני לא מדבר עכשיו על בסוף, כאילו, אנחנו בגלל שיש פה, אתה יודע, יש לנו סיבוך פוליטי, רוחני, זה, פה, שם, סכנת חיים, לא יודע, יש פה כל כך הרבה, זה דוגמה, כן, שהטוב לכל הוא מקסים, אבל... איך אני יכול להיות טוב לבן אדם הזה? ושוב, לא לקחתי על מקרה קיצון, לקחתי מחבל, אמרתי, תורב אותו. איך סתם, עכשיו, כפר קנה, מוכר של ה... אתה יודע, אפילו ברמה של כמה קשר אתה יוצר איתו. אתה נכנס חנות בכפר קנה. כן. סיפרתי לכם סיפור על נוטריון בכפר קנה. אז זה המחיש לי מה... הייתי, בנינו בית בבית רימון, היינו בשלבים הדי האחרונים של הבנייה, והיה חסר לנו איזה מסמך כזה פרוצדורלי של נוטריון, כאילו איזה חתימה של, לא משנה, סתם ניירת בקיצור, אבל אתה חייב את זה, אתה לא יכול, זה טופס ארבע והמועצה, לא עליכם. בקיצור, היה לי תוך יום להשיג את זה, והייתי באמצע במחיר, אמרתי, נכנסתי למחשב, כתבתי, יש כזה שירות של דפי זהב, נותנים לך בעלי מקצוע לפי קרבת מקום, לפי רדיוס, כאילו, שאתה צריך לנסוע הכי פחות. אמרתי, מה אכפת לי, אני לא צריך פה איזה מקצוען עכשיו, צריך מישהו שיעשה את החתימה, וזה. טק, אני רואה 5 קילומטר, כפר קנה, יושב נוטריון, עורך דין סלים ג'וברן אל, לא יודע מה, אל חלילי, יופי. סבבה. טוב, קודם כל היה ניווט בשטח בנוי ל... לא... אתה יודע, כפה אתה אומר, אני לא בטוח שאני אעשה, כאילו, שאני אחסוך את המד... אני אעשה בכל זאת את טבריה, כן? אתה רואה כותרות בעיתונים, לינצ'י וזה... לא, כשאני הגעתי דווקא לשכה יפה וזה... טוב, אתה יושב כזה... אתה הבן אדם היחיד, ציציות, זה, זקן... לא יודע... הכל כזה, כאילו... עוין, מה שנקרא, עוין. טוב! נכנס, התחיל דיבור איתו, וואלה, בן אדם, יש לו שטח, בדיוק דיברנו בטרימון, יש לו על טוריאן, יש לה אבא שלו שטח, וזה, מגדלים זה, מוטי פרץ. שקענו בשיחה, אתה יודע, פשוט מתגנה, אמרתי, וואלה, אולי פרץ צודק. אולי, כאילו, אתה פותח את הלב, הוא פותח את הלב. עכשיו, זה לא רק היה, היה זה, זה רגע גם כאילו משמח. וואי, מה אני רוצה לאהוב אותך, מה אני רוצה לא לאהוב אותך, מה אני, אתה בן אדם, אני בן אדם, לא רק בקטע של למען ילדינו, לפני כן. וואי, כאילו, וואי, ברוך השם, אפשר לנשום, אפשר לאהוב, אפשר לצחוק איתך, אפשר לדבר איתך, לשתות לך קפה, לחבק אותו, לא יודע. טוב, כל עוד, עד כאן האופוריה והרגע הזה שהרגשתי כמעט הרבקות. ואז אני מסתכל ימינה, אני קולט פוסטר כזה של אל-אקצה, ענק. אמרתי, נחמד הבחור, כאילו, קפה טוב, אבל מסתכל שמאלה, סדאם חוסיין, שזוכרת, מנהיג העיראקי האהוב, כן. קיצר, בתוך שנייה, אתה כאילו, נכנס, הכל מתכווץ חזרה, תחתום לי פה, תעשה לי פה, תביא את זה מהר, אני רץ לאוטו, כאילו שלא יתפוצץ. עכשיו זה, אבל זה המחיש לי, מה האינסטינקט שלי כאילו? מה... אתם יודעים מה, עזבו, אני פוגש נורווגים, לא היה לי סכסוך איתו עכשיו. כן? אבל הוא גוי. כן, אני ישר, מקווה שכן, אבל אני רק ממחיש שזה לא כזה פשוט. ברגע שהשאיפה הזאת יורדת למציאות, היא נתקלת בהרבה קשיים, וקודם כל קשיים בתורה. זה מה שהרב כותב פה. הרב קורא לזה סקירה ראשונה, שימוש שאינו כל צורכו, אבל הרבה רבנים יחלקו עליו. זאת אומרת, זה, הרב אומר את זה, אבל... יש הרבה רבנים שיצעקו את זה ויגידו את זה בדרשות שלהם. זה לא פשוט כל כך. איך הוא כותב את זה בעוד פסקה פה? הנה, בכל מקום שאנו מוצאים רמזי שנאה בתורה, כן, הרינו יודעים ברור שהכוונה רק על הרשעה. וכולי וכולי וכולי. יש פה כמעט כל פסקה, הוא, כשיש על אהבה מניעות וסתירות בין מן הטבע, בין מן התורה, היא מזדקחת יותר, עד שהיא מתעלה לעצם האהבה האלוהית. זה מאוד קשור ל... טוב, אני יכול לקרוא לכם את כל הפסקאות, אז... אבל רק אומר, זה מתח שהרב קוק מכיר בו. זה לא רק... כאילו, קונפליקטים שלנו, שאנחנו לא... זה... הרב אומר, בתורה עצמה, תקרא, יש מדרשים כאלה, יש פירושים כאלה, יש דיבור כזה, יש סגנון דתי ומוסרי כזה, שהוא לא טוב לכל, והוא מתייחס בחשדנות מאוד גדולה לאנשים שהם טובים לכל, ויש להם על מה לסמוך. הרבה יותר מוגן והרבה יותר מצליח לא להיות טוב לכל. זה ברור. זאת אומרת, יש מספיק מחירים בשביל שתיקח צעד אחורה. ואז אפשר להיפול, זה השלב הראשון. השלב השני כבר שזה נהיה שנאה, דין וקפדנות. והיום אני חושב, אני מרגיש את זה, שזה אחת ההתנגשויות הכי גדולות בחילוניות או אומניזם לבין תורה, זה באזורים האלה שהדתיות נתפסת, ולא רק נתפסת, כאילו שהיא לא מיוצגת טוב, או לא, זה, כאילו לא מוסברת נכון, או לא מכירים אותה. יש בזה צד אמיתי, שיש בזה שנאה, דין וקפדנות. עכשיו שוב, לפעמים הצד השני בדמיונות, אני לא מתפעל מכל מחבק עצים, כן? זה לא... אבל אי אפשר לפסול את זה, אי אפשר, אפילו, למה לא להתפעל מזה? הנה עוד דוגמה. אתה רואה היום אנשים דואגים לחיות, דואגים לה, אפילו גיסתי, היא אפילו לא אוכלת ביצים, לא אוכלת ביצים ולא אוכלת, כאילו...
חלב
טבעוני. כן, טבעוני. עכשיו אפשר, אליי, שמאלני, זה יפה נפש, אתם תמכרו אותנו בזול, וזה, תן פה. אפשר לבטל את זה ככה. אני מכם, וניסיתי. עשיתי צעד אחד יותר מדי, כן. לא, אבל אומר, יש נטייה כזאת, למה אנחנו, כאילו, למה אנחנו דווקא, נהנים לרמוס אותה או לזלזל, לבוז בה, למצוא את נקודות תורפות שלה, לגחך את זה. אני לא אומר, לא צריך להיות נאיבי, אבל גם למה תתפעל מזה? זה יופי שיש אנשים כאלה. איזה יופי שבעולם מתחילה איזושהי תסיסה כזאת. דאגה לעולם. זורקים בקבוקים בכל מיני פחים חומים. וזה... לא, אני אומר את זה... לכאורה צריך להתרגש מזה. אולי צריך, אתה אומר, בוא נע... אולי אם הרב קוק היה חי היום, היה רואה פח חום, היה כן, כותב על זה מאמר, לא יודע מה. יכול להיות, תמיד, למה אנחנו עם קוצים, כאילו? כאילו, זה חיים... פוך, בואו נתפעל מזה. בסדר, חיים. שוב, השאלה מה א' ומה ב'. הרב קוק לא היה נאיבי. אבל הוא לא הסכים... שהתכתיבים של המציאות והסיבוכים של המציאות הם יכריעו את השאיפה. וקודם כל אני שואף טוב לכל, אחר כך נסתדר. ויכול שבתוצאה המעשית יהיו הרבה 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 צמצומים, אבל לא יכול להיות שזה יקטין לי את השאיפה ויהפוך אותי לשנאה, דין וקפדנות, לגוש של שנאה, דין וקפדנות. וזה סימנים מאוד ברורים. האם סגנון החיים מוליד, לא בנקודתי, במצטבר, האם סגנון החיים הרוחני שלנו, הדתי שלנו, היהודי שלנו, האם הוא מוליד יותר אהבה, חסד וסבלנות, או חס ושלום יותר שנאה, דין וקפדנות? זו שאלה טובה, שאלה חשובה, שיש מה להתכוונן מולה. זה מדד. הרב כותב שזה מדד של קרבת השם או שכחת השם. עד לשם זה. זה לא כי איך תופסים אותנו ולא נעים ולא יפה ולא הומניסטי. זה שכחת השם בעומק. עכשיו הרב כותב את זה עוד יותר בפירוט. כל מה שדרישת השם מתגברת ביותר בליבו של האדם, אהבת כל הבריות כולן מתרחבת בקרבו. אדם, ושוב, זה לא במילים שלו ולא בתפילות שלו, זאת אומרת, זה שייך לתפילות שלו, אבל זה לא הטקסטים שהוא אומר או הטקסטים שהוא יודע להגיד, או האם זה מתגבר באמת בליבו. אם הוא באמת דורש השם, יש לו תשוקה גדולה ואמונה גדולה שהשם נמצא, השם פה בכל אדם, בכל יצור, כן? והוא דורש את זה, הוא דורש את קרבתו, הוא רוצה לראות את זה, רוצה למצוא את זה, אז הוא, ממילא הוא יאהב את הבריות, כל הבריות. קודם כל זה שלב ראשון, בין בעלי חיים, בין בני אדם, בין בריות. עוד יותר מזה, שזו הסיטואציה הכי מורכבת בסיפור, הוא אוהב גם את הרשעים ואת הכופרים. יותר קל לאהוב בעל חיים מאשר את הכופר או את הרשע. בעל חיים זה אנו, זה פסטורלי, זה יפה, תמים, אין לי התנגדות לזה. פה זה
דווקא מזכירת השם?
מה?
דווקא מזה
שאני זורד את הקדוש, הוא אז מבטא סנאה לרב. אז... פה לא. פה הרב עוד לא כותב את זה. אתה מקדים את המאוחר בפסקאות תזיין, יוזיין, שם באזור הרב התחיל לדבר על... אין לנו ברירה אלא להתייחס לזה, כן? ברור שהרב אחרי זה יצטרך לעשות פה הרבה הרבה מנגנוני הגנה לנטייה העדינה הזאת שקוראים לה טוב לכל, כי היא עלולה בקלות להזדהם ולהפוך להיות משהו מושחת כמעט, שמשלים עם הכל, שמקבל את הכל, שנופל עם הכל. אבל יש איזה נקודת התחלה עדינה, כאילו הוויסות הראשון הוא קודם כל אני אוהב את הרשעים. שוב, בני אדם הם יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. זה ספר יונה, כן? קוראים את זה ביום כיפור. זה מין זה דק שבדקות שם החשבון. בסוף זה מאוד קשה להבין את הסיום של הספר הזה. בסוף אתה לאט לאט אתה בהתחלה אתה כביכול, כן, אני אומר, אחרי אתה מתחיל, אתה אומר, מה זה היונה הזה? איך הוא מורד בקדוש ברוך הוא? בורח מן הזה, פה או שם. לאט לאט, מי שקורא ככה בהקשבה לספר, לקראת סוף הספר, אתה עם יונה. כי אתה אומר, אני מתחיל לקלוט אותו. הוא בורח בשביל השם. זה לא אחד שבורח מהשם, אין לי כך ללכת לנבואה, יאללה, עזוב אותי, אני טס לאפריקה. לתרשיש. אומר, אני, בשביל מי? בשביל מי אני בורח? כי מה אני אחפה? אני אהיה השכפץ הקרמי של נדווה? שאני אתן את החסינות הדיפלומטית לאלה שיתווכו בעם שלי? לאלה שיביאו את הגלות? אני מוכן למות על זה. וואלה. עכשיו, ואז הקדוש ברוך הוא עושה לו את כל הסיפור עם הקיקיון ואתה לו, כן, שם איזה חמלה, כן, זה קשר, כאילו מתואר שם איזה קשר שהוא קשר אבאי, אמאי, לא יודע איך לקרוא לזה, בין הקדוש ברוך הוא לבריאותיו, שהנקודה היא לא רק סנטימנטים, תשמע, זה הילד שלי, אתה לא יכול ככה להרוג אותו, בסדר, אז הוא הרג איזה עם. כן. זה לא, זה הביטויים שלנו במציאות הרגילה, כן? ככה זה מתורגם. יש פה משהו מאוד עמוק, שזה בריאה אלוקית. שם השם נוכח שם, לא יכול להיות אחרת. זה כפירה בכל הכפירות, כאילו להגיד אחרת. אז תגיד לי, אז אתה בעד הרשעים? כאילו זה הדין, זה הדין. חס ושלום, היונה לא צודק, צודק. אז מה? אז יש נקודת ההתחלה, כאילו נקודת המוצא הראשונית, שם הקדוש ברוך הוא מכריע את יונה שם. עכשיו זה... יש כאלה להגיד, פלפול, בשטח בסוף אתה תרצה להרוג אותו, לבצע איתו את הדין, וזה לא משנה. אבל זה משנה כי יש פה איזה עמדה. קודם כל זה מקרה קצה, והעמדה הזאת היא לא רק במקרה קצה. מקרה קצה הוא רק מחדד לנו את העמדה. העמדה היא אהבה, חסד וסבלנות. אמונה גדולה בכל הבריאה הזאת. בכל אדם, בכל יצור. זה העמדה. ובזה גם אפילו לרשעים, אפילו שם יש, עכשיו ברור שזה דורש מבט מאוד מאוד פנימי וגם כוחות נפש מאוד חזקים. אמרתי לכם ואני בטח אזכיר את זה עוד כמה פעמים בהקשור של הפרק הזה, שהרב כותב את זה לרדב"ז באיגרת תקנה, שבאמת הוא צריך לשנוא את החילונים. זה באמת. הוא ושכמותו. באמת, מישהו בעולם הנגלה, או במדרגה בינונית, צריך לסנוע את החילונים. על כל העוול הזה, על כל מה שמעוללים לנו, על כל התרבות הקלוקלת שמכניסים לארץ שלנו. הוא אומר, אני, הרב קוק, כאילו, מעיד על עצמו, שאני כולי סוד. וכולי חסד, אני כהן גדול, אני יכול לאהוב אותם. ולכן גם אני מתקן אותם, זה המשפט הבא שעוד לא הגענו אליו. אוהב גם את הרשעים, במה זה מתבטא? חפץ בתקנתם. שוב, זה הדין, באיזשהו מקום, בנקודה מאוד עדינה. אדם שעומד מול רשע, יכול ששניהם בסוף יבצעו סנקציות מאוד קשות כלפיו, אבל יש אחד שאצלו זה יהיה דחייה מוחלטת, ופלימה, עיניים לא רוצה לראות אותך יותר, ויש אחד שזה יהיה מתוך שאיפת תיקון. זה הדין, יכול להיות שבפרקטיקה יהיה הבדלים מאוד דקים ביניהם, לא יודע אם תבחין בדיוק מה זה, כן? אבל זה משהו אחר לגמרי. זה טוב לכל, וזה שכחת השם. איך חז"ל מבטאים את זה? מבטאים את זה בסנהדרין של כל הפרק הנוראי הזה של מיתות בית דין. פלפולים על פלפולים של ברור לו מיתה יפה ואהבת לרעך כמוך. זה כאילו נשמע כזה... זה ואהבת לך כמוך, שאתה בורר למי שנשפט למות בבית דין, שיהיה לו מיטה נוחה. וואי אחי, איזה אוהב ישראל אתה, כן? וכן, שמה זה נבחן. דווקא שם. כי שמה בא לך לדפוק לו כדור בראש ויאללה, כן, הרסת לנו את החיים, אתה וכל המשפחה שלך. זה ההבדל. ושוב, בשתי המצבים הוא מת, כן? אבל זה הבדל, זה הבדל מהותי. עכשיו, אומר הרב, זה לא רק הבדל ככה שעכשיו אני מדקדק איתכם בזה, זה גם, גם בפרקטיקה זה מקרין. וחפץ בתקנתם, מפני שהוא באמת מתקנם בגדולת אמונתו. יחס גורר יחס, וכשבאמת אתה מאמין במישהו, כן, רש פי בית, שם, רבי נחמן ככה מתאר את זה בצורה מאוד מדויקת, שכשאתה באמת מאמין במישהו, אתה מעורר אצלו את בלוטות האמונה שלו בעצמו, וממילא אתה מעלה אותו. הרב שם כותב בנגרת תקנה שהוא מעיד על עצמו, שכל רשע שבא איתו בקשר, הוא יודע שהוא גורם לו תשובה. או הוא, אחר הוא כותב שם, או שלא יהיו הרבה תשובה, או הבן שלו, הנכד שלו. אבל שוב, זה לא מתחיל מזה, זה נגמר בזה. בגלל שהוא כל כך אוהב ומצפה ומייחל וכואב ומזדהה, כן? אז זה גם מקרין ומשפיע מאוד. טוב, עכשיו הרב יורד לפרקטיקה. יש לנו זמן עוד? מה, אני באתי את הראש. כן, יש קצת. אמנם בגלוי, בסדר, אתם איתי עוד, מחזיקים פה את הקצוות. בגלוי, אין בכוחו של האדם להראות אהבה, כי אם למי שמוצאים פה, גם כן דבר טוב. במציאות, אנחנו זקוקים כדי להצליח לגלות אהבה למישהו, אנחנו צריכים דבר אחד טוב. נקודה טובה. ששם, תראו איך הרב תאר את זה יפה, יוכל להדביק את אהבתו בצד הטוב, ולא יזיק אותו כלל לצד הרב המכוער של אותם האנשים, שהוא אוהב אותם מצד מידתו הטובה של אהבת הבריאות, הכוללת בקרבה להיות טוב ומטיב לרעים ולטובים. אז במציאות, אי אפשר לאהוב רשע גמור. חייבים למצוא איזה נקודת ידית אחיזה של טוב, אפילו קטן, אפילו שאפשר לאחוז בו, אפשר להפנות את כל היחס החיובי כלפיו. כי בלי זה, אם אני מפנה את היחס החיובי שלי והכל רע, לצורך העניין, אז זה כבר הופך להיות מסוכן. זה הרב, זה עוד מפתח, אני רק נותן את ה... זאת אומרת, שאני אוהב מישהו, ובמישהו הזה יש הרבה בעיות, והרבה חטא, והרבה רע, והפרע, וכן. אבל יש לי נקודה אחת תמימה, יש לי נקודה אחת יפה, שאני מבודד אותה, ואני מפנה את כל האהבה שלי, והחיבוק שלי, והרצון להתקרב, לנקודה הזאת, אני מוגן. אין שום בעיה. לא יזיק אותו כלל לצד הרב המכוער של אותם האנשים. כן, הוא מדביק את אהבתו בצד הטוב. זה דורש עבודת מיקוד, ברור, מציאה. צריך למצוא את הנקודה הטובה הזאת. טוב, נמשיך פעם הבאה. שיחפש.